אז אנחנו איוב, זה כל כך מתאים. אני חייבת לומר לכם שכשהייתי באמריקה אני שמעתי הלוך ושוב את ההקלטות. אני הייתי איתכם, ממש הייתי איתכם.
מישהו שמח את זה?
אופרה הררי הצדקת, היא גם הקליטה במכשיר הקלטה, אבל היה צריך לקבל את המכשיר, אז זה לא יכולתי, אבל היא הקליטה ליתר ביטחון גם בוואטסאפ שלה. שלום אהובה, ברוכה הבאה.
איזה זכות. כן, כן, בטח,
אני אשתף אתכם מאחורי הקלעים. לא ידענו לעשות את השיעור, לא לעשות את השיעור. אז הרבנית שרה אמרה, תשאלי את הרבנית אסתר כמה נשים צריכות להיות בשיעור כדי שהיא תסכים לבוא. אמרה, מה זה משנה? 2, 3. אז הרבנית שרה אמרה, יופי, אז אנחנו כבר 2, 3. אז אפשר לערוך את השיעור בעזרת השיעור. אז
אולי זה לא מתאים להם, ואז אולי אפשר לוותר על המזכור.
ברוך השם, באמת אני מודה להשם שאני זוכה להיות בארץ חפץ, בארץ ישראל, בירושלים. מה עוד? מה עוד?
נכון.
ברוך השם. טוב. ובעת גאולה. גם בעת גאולה.
זה לא חשמל.
זה באמת. דבר מאוד פשוט. עד כדי כך לא חשבנו.
זה כמו אותו אחד שרצה לזכות בלוטו ולא הצליח לזכות. הוא אמר, אני אף פעם לא זוכה. קנית כרטיס. ברוך השם, ברוך השם. אז אם ככה, כשאנחנו מדברים על ספר איוב, אנחנו מדברים על סיפור מסגרת. יש לו התחלה. לא, אנחנו, מה שקורה זה שאנחנו זוכות לראות מבט מלמעלה. איך זה נקרא? כלי טייס בלתי מאויש. שלום, שלום, ברוכה הבאה. איזה יופי.
שאת
רוצה. היא יד החברה שלי.
אה, יופי. תודה רבה.
כן, כן, היא לא שומעת את השיעור, בסדר.
טוב.
תראי גם הגויים עוד מעט, תצטרכו ללמוד
מה. רב שפרן, ממש, מה שאומרת חיה, היא אומרת, הרב שפרן נשאל שאלה, האם גויים יכולים ללמוד תורה? הוא היה צריך לענות, ולמה נשאלה השאלה? כי יש אנשים שמזקוקים לעזרה, לכוח עזר, לא יהודים, ואם הם לא, הכוח עזר הזה לא יוביל אותם, לא יראה, לא יהיה איתם לחברה, אז הם לא יוכלו להגיע, לא לתפילה, לא לשיעורים. בקיצור, הם כבר יודעים עברית.
מה התשובה שלהם?
אז הם נמצאים בשיעור, הם מתחילים לשאול שאלות. הם רוצים לברר. אז הרב שפרן עונה.
יש כבר
יש
תשובה של איבנקה, הבת של טראמפ, יחד עם הבת שלה, יהודי הרי,
כן, כן.
יחד עם הבת שלה, עושים
הפרשת חלה. מדהים.
חלות והכל, הפרשת חלה להצלחת סבא שלה, מה שנקרא. הבת סתקיבה.
מדהים, מדהים, מדהים.
ארצות הברית עושה הפרשת חלה.
בסדר,
אבל
יהודיה.
יהודיה.
כן, זה לא
עוזר. הבת של נשיא אמריקה, טראמפ. אז היא...
לא.
היא יבוא יום והיא תעלה לארץ. כולם יעלו, כל היהודים יעלו לארץ.
נשואה ליהודי. נשואה ליהודי.
כן.
והיא גיירה. אז הבת שלה ביחד איתה נשאו הפרשת חלה. להצלחת הסבא. להצלחת האבא שלהם,
טראמפ. מדהים, מדהים. אז תראה, קודם אני הייתי רוצה ברשותכן לומר פרק של הודיה להשם, פרק קורח. אי אפשר לעבור את היום הזה בלי לפתוח בהודיה. ואני ברשותכן אומר, אתן יכולות לומר יחד איתי בשמחה. דרך אגב, הרב שמואל אליהו שליטה אמר להגיד לברך הטוב המיטיב היום. אז זה כבר ברכנו. פרק קוף.
רגע, פרק. מזמור לתודה.
מזמור לתודה.
רגע, פרק.
תגיד בקול ואנחנו נגיד לך.
בסדר גמור. פרק קוף. קוף זה 100.
קוף.
קוף. מזמור לתודה, אין דבר, אני אגיד בקול רם, אפשר לאחר. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, באו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. באו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. עכשיו ברשותכן את השיעור הזה אני מבקשת להקדיש לרפואתה של חברה מאוד יקרה, אסתר יהודית חיה בת רות אורה, שהשם ישלח לה רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל במהרה. עכשיו, היא לצערנו, הצדקת הזאת הדליקה נרות שבת וקרתה שריפה, והיא עכשיו ידיין מורדמת ומונשמת אחרי שהשתילו לה הניתוח להשתלת אור, ובעזרת השם נקווה שהיא תצא מזה. אני מכירה אותה עוד לפני שהיא התחתנה, היינו למדנו יחד במכללה בבית וגן. שלום, שלום, ברוכה הבאה. אז אם ככה תראה, הלימוד באיוב, אנחנו זוכות במטעמים, אנחנו זוכות גם לפגוש מבט ככה מעוף הדור של הרבנית נורית פריד, שהיא מסכמת לנו לאן הספר הזה ומה החשיבות שלו ולאן הוא מוביל אותנו. זכינו לארבעה שיעורים מהרבנית יעל צוהר, ואז הרבנית רוצה קצת הפסקה, אז נמשיך לאיתנו בעזרת השם, כיוון שאנחנו מדברות על בקיאות, כמו שהרבנית חנה עליה שלום מאוד חזקה אותנו, לפרק לימוד ביום, נשתדל להתקדם בשמחה. עכשיו, כמו שאנחנו יודעות, הספר הזה של איוב, יש דעות האם איוב היה או לא היה, גם הרבנית נורית, גם הרבנית יעל, נטו לכיוון, לא היה אלא משל היה. ולמה? מפני שזה סיפור מאוד לא קל, מה שעובר על בן אדם שהיה בירום לא רק הצלחה אלא בירום של צדקות, שהוא היה עיניים נישאו אליו והייתה לו הצלחה בכל על פני מה שאנחנו רואים, בברכה במשפחה, ברכה באושר, ברכה בכבוד, וצדיק ירא שמיים תמים שר מרע. והנה הכל נלקח ממנו, רק דבר אחד לא נלקח ממנו, החיים. זה מה שנשאר. עכשיו אומרים שזה משל היה, מפני שהסיפור הוא לא פשוט. ועכשיו אנחנו מתחילות קודם קצת קצת להזכיר לעצמנו, יש לנו באיוב סיפור.
זה לא
סביר
אותו. הדבר הכי פשוט זה
שתישים
מצד
שמאל. לבריאות. הסיפור מסגרת של פרקים שאנחנו יודעים אותם, כי אנחנו לומדים אותם, על להכיר את איוב, להכיר מה הרע לו, לדעת שמה שהרע לו זה בעצם מלאך ששמו שטן, שרוצה לבדוק האם הוא ימשיך בצדקו למרות שיחסרו ממנו כל הרווחה שהוא היה מורגל בה. ואנחנו יודעים בסוף שבאמת הוא היה איש צדיק ותמים, ושהשם מחזיר לו פי שניים ממה שהיה לו, חוץ מילדים, שילדים חזרו לו עוד פעם, שבעה בנים ושלוש בנות.
היום הוא חזר למה שהוא היה?
חזר למעמדו. וחי באריכות ימים, וחי בטוב. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, הספר בעצם מחולק בצורה מסודרת. יש שלושה חלקים, שבכל חלק יש שיח שמעלים שלושה רעים, לרעים קוראים אליפז, בלדד השוחי וצופר הנעמתי, ואחרי כל חבר כזה שמדבר, עונה להם איוב. כמה פעמים זה חוזר על עצמו, השיח הזה והמבנה הזה? 3 פעמים. מפרק ד' עד פרק י' ד', מפרק ט' ו' עד פרק כ' א', מפרק כ' ב' עד פרק למד ב'. בפרק למד ב' אנחנו כבר נפגוש חבר מסוג אחר שקוראים לו אליהו. עכשיו, הרעים האלה הם רעים שאנחנו פוגשים אותם פעם ראשונה, הם רעים טובים. הם רעים שבאים מחוץ לארץ ישראל. אם אומרים שלפי הדעות איוב היה איש, ויש אנשים שאומרים, יש דעות שאומרות שהוא היה בימי אברהם, יש שהוא היה בימי משה, יש שהוא היה בימי העלייה של בית שני, אז אומרים איפה הוא היה? הוא היה בצישראל, והם באים מחוץ על הארץ לבוא ולנחם אותו. זה דרך ארוכה מאוד. יש כאלה שתולים את המקום שלהם בארם, יש במואב, יש בגולן, יש, אבל הם עושים דרך ארוכה כדי להגיע. ומעניין שאנחנו פוגשים מי שהכניס זה אנשי כנסת גדולה. הם בעצם החליטו, וזאת שאלה נפלאה, הם החליטו איזה 24 ספרים נכנסים לנצח. הם מלווים אותנו. ואנחנו שואלים שאלה, הרעים האלה שהם באים כדי שומעים את צרתו של החבר, איש מורה מעם, באים, יושבים, לא מדברים, לומדים מהם הלכות אבלות, מחכים 7 ימים, קוראים את בגדיהם, הם איתו. ואז מתבררת לאט לאט תמונה מסוימת. הרעים האלה באים לבד, מדובר על 3 רעים בהתחלה. היו לו הרבה מאוד חברים, הוא היה איש חשוב. אבל הרעים האלה, הרעים המיוחדים שלו, הם באים, ולאט לאט אנחנו מגלים דרך הדיבור שלהם שיש להם תפיסת עולם. מי שהיא זוכרת, תפיסת עולם זאת משוואה. המשוואה הזאת אומרת שיש, אם הוא צדיק, צריך שיהיה לו טוב. והתפיסת העולם הזאת מתערערת כשאיוב פותח את פיו ואומר להם, לא, מי הוא נקי עבד? זה לא יכול להיות. והם מנסים להסביר לו מתפיסת עולמם, וככל שהם יותר מסבירים לו, הם יותר רואים אותו במקום יותר נמוך ממה שהיה נראה שכאלה חברים טובים רואים את החבר שלהם. עד כדי כך שהם אפילו מקצינים ומקצינים שרואים אותו כאדם רשע, שזה נורא. עכשיו אנחנו נעבור רגע ביעף, רק כדי להיזכר כמה פסוקים, ואנחנו ישר עוברים בגלישה ליחידה שלנו, תתוו עד חף א', שפה אנחנו נפגוש את הנאום השני של אליפז. אליפז הוא זקן החברים. בפרק ד' פסוק ז', זכור נמי הוא יבד ואיפה ישרים נכחדו, שואל אליפז. זה לא יכול להיות, נקי לא יכול לובד. ואחר כך הוא ממשיך, האנוש מאלוק הצדק אם מעושה הוא יתהר גבר, ד' פסוק י' ז', זה לא יכול להיות. ריבונו של עולם הוא צדיק וישר הוא, ולא יכול להיות שאתה תחשוב שיש איזשהו חיסרון בבורא עולם. כי אם הוא נתן לך איסורים, כנראה שיש בעיה איתך, כנראה שאתה חטאת במשהו. תחשוב על זה. או הן בעבדיו לא יאמינו ומלאכיו ישים תהולה. אם במלאכים שלו יש בהם איזשהו חיסרון שהם שלמים לכאורה, הם בשליחות לעשות את רצונו, נו בוודאי של אף שוכני בתי חומר אשר באפר יסודם. אנחנו ממשיכים הלאה. ויש מהם שאומרים כי הוא יכאיב ויחבש, ימחץ וידו תרפנה. אל תדאג, אם הוא עכשיו מכאיב, באמת האיסורים שלך זה כדי שבסוף, למרות שאתה צדיק, אבל יש פה, אם אתה חושב שאתה צדיק, אבל יש פה איסורים, האיסורים האלה הם לטובה. האיסורים הם בסוף יתברר איך שהשם מרפא את האיסורים האלה. הדבר הכי קשה פה מופיע בפרק ו' פסוק כ"ד, שאיוב שואל אותם, שואל אותם שאלה, הורוני ואני אחריש, ומה שגיתי? הבינו לי, אתם החברים הטובים שלי, אתם אומרים שלא יכול להיות שיש מיהו צדיק, מיהו צדיק עבד, אז תגידו לי מה עשיתי? ראיתם אצלי משהו שאני צריך לעשות את זה תשובה? תגידו לי. הפסוק הזה מביא אותנו לסיפור שכולנו מכירות אותו, הסיפור על רב הונה. רב הונה, ופה אני צילמתי את הסיפור מכועסו חכמנו יוכבד סגל, שהיא מאוד מאוד העמיקה בדברי חז"ל. שלום, ברוכה הבאה. והיא מספרת לנו, בבקשה, היא מספרת לנו שרב הונה, אם אתן זוכות את הסיפור על החביות, ששמחה שאלה את השיעור, את השאלה, אני לא הייתי פה אבל שמעתי את השיעור, היא שאלה רק רגע, אבל רב הונה, הלו החמיצו לו חביות של יין ובאו החברים, אז מה לא בסדר בזה שהחברים אומרים לו, זה תחשוב על זה שלא יכול להיות שאדם מקבל איסורים בלי שוחטה. רב הונה, אם נדקדק בדברים, יש לי גם את המקור בגמרא, אבל בדברי חז"ל זה לקט, הוא היה זקן מופלג, עשיר מופלג, הוא היה ראש ישיבת סורה, הוא היה כל כך עשיר שהוא היה הולך לפני ימות הגשמים, אם הוא ראה בית שבמת לנפול, הוא היה אומר לאנשים, תתקנו את הבית. אם לא היה להם כסף לתקן, הוא שילם עבור תיקון הבית. כל יום הדלת הייתה נפתחת כשהוא סעד את הסעודה. כל מי שרצה יכול להיכנס ולסעוד את סעודתו. ולא היה מישהו שיצא מהבית שלא רעב. האדם הצדיק הזה, החמיצו לו 400 חביות יין, שגם לאדם כל כך עשיר כמו, זה היה הפסד מרובה. והחברים הטובים שלו באו וכתוב שהוא הצטער והוא לא ידע במה הוא חטא. עכשיו יש פה קצת שוני, הוא לא יודע במה הוא חטא. איוב, או מה אומר? אני בכלל לא חטאתי. אני לא חטאתי. אבל רב הונה מצטער ושואל במה הוא חטא. החברים באים אליו להשתתף בצער שלו, והם אומרים לו, הרי למדנו, תראו איזה לשון עדינה מכבדת, למדנו שכל הרוע שבאים עליו איסורים צריך לפשפש במעשיו, צריך לתקן משהו. ורב הונה, הוא תמה, הוא אומר להם, אני חשוד בעיניכם שאני לא עשיתי את זה כבר? ודאי שאני פשפשתי במעשים שלי, לא מצאתי חטא שאני אוכל לתלות. ואז הם עונרינים לו עוד פעם בעדינות, רגע, האם הקדוש ברוך הוא חשוד חס וחלילה שהוא דיין אמת שהוא לא מכוון לפי המעשה? הוא ממשיך לשאול, הוא מצידו שואל, והוא אומר, הוא הרגיש שהם רוצים להזכיר לו משהו, אז הוא שואל אותם, מבקש, אם מישהו מכם יודע שאני עשיתי זה מעשה שלא כהוגן, אז תגידו לי, כי הרי אני בעצמי לא מצאתי. מה אומרים לו החברים? שמענו שמר לא נתן זמורות את הענפים של הגפן היבשים להריס שעובד בקרמו. הדין הוא שאם לאדם יש, הוא לא זוכרת עם מעשר לעובד שלו ב... היא מחכה? מה היא אומרת שרה?
היא בודקת את זה.
היא בודקת את זה? טוב, בסדר. עוד 5 דקות
אני... לא, היא אמורה לחזור אליה, אבל אני
אתקשר אליה. טוב, טוב. אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומינת שקדוש ברוך הוא פוקח את עיניהם, אנא השם המצא בקשה מונית לרבנית אסתר, תודה השם הגדול והמבורך. תפילה עם המוניות האלה. מה? לא פשוט, שתנו יודעות. אם ככה צריך לתת מעשר להריס לא רק מהפירות אלא גם מהענפים היבשים, כי את הענפים האלה אפשר היה להיחם בהם, להדליק אותם ולהיחם את הבית. ורב הונה שואל אותם בתמיה, האם האריס הזה שאני לא נתתי לו את הזמורות אלא אני נתתי לו את הפירות אבל לא את הזמורות, האם האריס הזה הוא לא חשוד שהוא לקח כבר מעצמו את הזמורות? ככה נוהגים אנשים שעובדים בתוך הכרם. הם אמרו לו, אפילו, אף על פי כן, אתה צריך לתת לו מה שמגיע לו. זה הדין, תעשה מה שהדין. אפילו אם הוא גנב, והוא עושה כדבריהם, ואז אומרים חכמים, או שהיין הזה, או שהחומץ הזה התייקר עד שהמחיר שלו היה כמו יין, או שהחומץ הפך ליין. אבל פה אנחנו רואים נקודה מאוד חשובה, שבעצם הוא שואל אותם, כמו שאיוב שואל את החברים שלו, תגידו לי, תורו לי, ואז אני אחריש, אני אהיה בשקט, מה שגיתי, תבינו לי. החברים לא אומרים לו. זה מלווה אותנו לכל אורך הספר עד שמגיע אליהו. אליהו מקדים את התגלות ריבונו של עולם לאיוב. עכשיו אנחנו, כמו שאמרנו, בהמשך. עכשיו תראינה, אני ישבתי ממש בחילו, ממש ברעדה הכנתי את איוב. היו לי כל כך הרבה שאלות. ושתהיינה בריאות, גם הרבנית נורית, גם הרבנית יעל, שאלתי אותן הלוך ושוב, הלוך ושוב, רשימות של שאלות. ובין השאלות ששאלתי את עצמי, זה למה כל האורך הזה? 3 סדרות של שאלות ותשובות, של רעים, שלכאורה נראה לנו שהדברים די חוזרים על עצמם. הלו התורה לא מעריכה, גם הנביאים יש להם איזושהי דרך לכל נושא ונושא. למה איוב נכנס במתכונת הזאת לבין 24 ספרי הקודש, כשהכל כל כך ארוך? שאלה ראשונה, מה ניתן ללמוד על ערך החברות? אנחנו פוגשים פה 4 טיפוסים של חברים. האם הרעים פוחדים שאם לא יגרו באיוב הוא יהפוך לדטלש? אנחנו תכף נמצא את זה, זה מופיע בדברים שלהם. הם פה באמת פוחדים גם מהדבר הזה. יש לגיטימציה באופן שבו איוב מתאר את הצרות שלו? האם ככה מדבר הנברא אל הבורא? איך המענה של הקדוש ברוך הוא בדיוק עונה לו? את זה אנחנו נפגוש אחר כך. הלא השם לא אומר לו בדיוק מה סיבת האיסורים לו, אז מה כן נותן לו מענה? האם אדם יכול להגיע למדרגה שהוא יודע שיש לו איסורים בלא חטא? הלא איוב בטוח שהוא לא חטא. אדם יכול? מסתבר שמשני ממקור בגמרא היו 2 צדיקים שידעו שהם צדיקים, שהם לא חטאו. מי
הימים היו? הוא אמר שבדק את עצמו כל ערב, הוא בדק את עצמו.
כן, אבל אדם, אדם בכל זאת, אומרים החברים, שאפילו במלאכים שלו השם לא מאמין, אז איך איוב יכול לבטוח בעצמו? ובאמת הגמרא אומרת שהיו שניים שידעו שהם היו צדיקים. יעקב אבינו ידע שהוא היה צדיק, ויוסף ידע שהוא צדיק. עכשיו, איסורים היו להם, אבל הם ידעו שהם היו צדיקים. אז איוב לכאורה יודע פה משהו שאנחנו, החברים עוד לא קראו את הפרק האחרון בספר. אבל הוא יודע. ויתרה מזאת, היו ארבעה שהם רק מתו בעטיו של נחש. הם לא חטאו בכלל. מי הם היו? אחד מהם היה ישי, האבא של דוד. בנימין, הבן של יעקב. היו עוד שניים. זאת אומרת שהמציאות היא מאוד מורכבת בפגישה שלנו עם איוב. עכשיו אנחנו רואים שבתורה יש שתי הנהגות. אנחנו רואים שיש שכר ועונש. יש בפרשת עקב הים שמות ישמעו, יש בחוקותיי, יש בפרשת כי תבוא, הברכות והכללות, יש. אבל יש עוד משהו בתורה. יש גם את אברהם אבינו. אברהם אבינו מתנסה, פרשת העקדה, שאפשר, אי אפשר לפעמים לקרוא את הסיפור הזה, כל כך הוא מסעיר, כל כך הוא מוציא מן הדעת. איך אדם כזה צדיק, שמחכה כל כך הרבה שנים, נדרש מאת ריבונו של עולם להקריב את בנו יחידו אשר אהבת. זה משהו שלא עולה על הדעת. והוא מלמד את כל, את כל העולם העתיק שלא מקריבים קורבנות אדם. אז יש לנו פה בתורה גם סיפורים של אדם צדיק שעובר איסורים של אהבה, של איזה ניסיון. רגע, למה רעים לא משקפים את זה בתפיסה שלהם?
ומי אמר שהם צריכים לדבר?
סליחה?
למה החברים? אולי הם היו צריכים לשתוק?
אז פה באמת זאת עוד שאלה מורכבת, מה זה חברות טובה? מה הם היו צריכים לעשות? ואז מתוך השאלות המרובות האלה, ברוך השם, אנחנו מרוויחות הרבה דברים. אז בואו נתחיל כסדר את הפרק שלנו, שהוא פרק תתוו. נשתדל לענות על חלק מהשאלות. יש עוד הרבה שאלות, אני בטוחה שגם לכן יש. יש?
אני פשוט מסתכלת על כל מה שהרעים, קודם כל רעים זה חברים. וחבר, הוא בעצם מוכן בעת צרה. איוב נמצא בצרה. אז הם באים בכזאת תוכחה ש... חס וחלילה, אם היינו אומרים את זה עכשיו, חברים באים לשם ישמור לכל המצב הזה שיש לי, של ניחומים, זה בכלל לא ניחומים. זה תוכחה, וזה עוד יותר מקשה את המצב, עוד יותר מקשיח את המצב.
ובאמת איוב, יש לו שלוש חזיתות של קושי. כמו שברוריה אומרת, החזית הראשונה, הוא יודע שהוא תם בישר, וריבונו שלם רוצה שיתגלה אליו ויענה לו למה הוא סובל. החזית השנייה זה שהוא איבד את הכל. מה נשאר לו? נשאר לו רק החיים שלו. אין לו את כל הרכוש, אין לו את הבנים שלו, את המשפחה שלו. אשתו נשארת והיא גם אומרת הערה לא פשוטה שמכבידה עליו. ברך את אלוקים במות. הוא אומר לה, כדבר אחת הנבלות תדבר בו. יש פה איזה בירור גם. אבל יש לו, חוץ מהחזית, הוא איבד הכל. המשפחה שלו, את הרכוש שלו, את הבריאות שלו. הוא בקושי עצום, נשארת לו רק נפשו. אבל יש לו עוד חזית, כמו שאומרת ברוריה. החברים הכי טובים שלו לא מזכירים עוד חברים. אחר כך אנחנו נמצא עוד חברים באים. אחרי זה יגיעו עוד חברים שלא פגשנו אותם קודם. אבל החברים הטובים תורכים לבוא לנחם אותו, וזה מה שיש להם לומר לו. זה שלוש חזיתות קשות מנסו. ובואו נראה איך אנחנו מתקדמים להבין איך אנחנו מנסים לענות קצת על השאלות שזה מעורר בנו. פרק תתוו. רחל, היא אמרה שהגיעה המונית?
לא,
מה שיש מישהו בדרך.
ברוך השם. את יודעת מה, אולי נתקשר לרבנית אסתר ונשאל אותה אם היא כבר על המונית. אני בהיקון, אני דרוכה, כי אנחנו עוברים. זה גם ניסיון. ניסיון טוב. ברוך השם. רבנית.
חשבתי שהבאתי את
זה. מה אתה לדחות אותה?
שבאמת, כי אחד מה...
לשאול אם היא הייתה על הרכב.
אם היא כבר במונית. שלום הרבנית, ברוך השם. טוב, אבל כן 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 טוב, אבל לקח ברוך השם. טוב, אז נסיעה טובה. אין על מה, זה המעט. שלום שלום. יש לנו רבנית מיוחדת במינה. אמר, תראי, זה לא עושה עליי הרבה ראש מלחמה. מה זה משנה? עכשיו צריך ללמוד תורה. טוב, הם מבטלים לי את השיעור, אז מבטלים, מה אני יכולה לעשות? אבל זהו, אבל זה... באים ללמוד. אז תתוו. במחזור השני של השיח, ויען אליפז התימני ויאמר, החכם יענה דעת רוח וימלא קדים בתנו. הוא מתאר את הנאום השני שלו עם תוכחה לאיוב. רגע, איוב, אתה חכם? איש חכם הוא עונה דברים מתוך חוכמה, מתוך דעת. אבל אתה, עם כל החוכמה שלך, תפר, פסוק ד', אף אתה תפר יראה, אתה מפר יראה. כי במה שתאמר שהכל בא מצד המערכה, תפר את היראה. אתה אומר, יש מערכה של צדיק וטוב לו, ואתה אומר, אתה בסדר, אתה מפר את היראה. תראה איך אתה מדבר על ריבונו של עולם, איזה שאלות אתה שואל. תפר העירה מהמון העם, ואף אתה מגרר וממעט התפילה לפני האל. כי אם ביות הכל מצד המערכה, אין מקום לתפילה. בינך חטאתך רבה מאוד. אתה אומר, הדברים קבועים, שאם זה צדיק צריך להיות טוב לו, ואתה לא מבין שיכול להיות צדיק במצב אחר, מה אתה תגרום? אתה איש שכולם יסתכלו עליך. אתה תגרום לאנשים להחסיר עירת שמיים. אתה עומד להפוך אנשים לדטלשים. זה נורא. אז שאלתי גם את הרבנית נורית, גם את הרבנית יעל, זה עלול לקרות? הוא באמת שפוחדים מהחברים? היא אומרת, זה בדיוק זה היה צריך להיות להפך. הלא אדם שלא יכול לשאול שאלות, אם הוא שואל ולא, הוא לא מקבל מענה, ואומרים לו, לא, אל תשאל, אל תשאל, רק אל תשאל, תעשה. ככה אנחנו הורגלנו, תהיה בתמימות. זה אפשרי? בדור שלנו זה אפשרי? מאוד קשה. היום זה דור גדול, חייבים לשאול, חייבים לברר נושאים של אמונה. הרבה מאוד, אני זוכרת שהייתי נערה, הרבה מאוד מהציבור הדתי-לאומי לא המשיכו להיות דתיים. מעטים המשיכו לישיבות. לאט לאט, ברוך השם, עשו מערכי שיעורים, הבינו את החשיבות העצומה של שיעורי אמונה. אנחנו רואים היום רוב הנוער מבתי ספר, בין ישיבות קטנות, ודאי, בין ישיבות תיכוניות, ממשיכים ללמוד לימודים בישיבה גבוהה, עד שאם זה בישיבות הסדר, אם זה בישיבה גבוהה, חייבים לברר. זה נשמת אפנו לברר את הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם, לבין התקופה שאנחנו חיים בה. אומר לו הראשון, פסוק זין, הרון אדם תיוולד ולפני גבעות חוללת. רגע, איוב, הוא אומר לו, מה תבוז לדברי צופר? צופר היה האחרון שדיבר במערכת הקודמת של הדיבורים. על כי הוא צעיר לימים ואתה ישיש? מה, אתה לא יכול להקשיב לדברי אמת באשר מי שאמרם? וכי נבראת לפני הגבעות עד שלא הוקדם לך מי מבני אדם? הוא אומר, מהו אשר הוא צעיר לימים? הלא ייתכן שקיבל אמריו מפי מי שקדם, שקדם לך, אשר שפט גם הוא מן החוש אשר ראה ברוב הימים. אל תבוז לצופר, אמנם הוא צעיר, אבל הוא אמר דברי חוכמה נכונים. צופר, דרך אגב, כמו שהרבנית נורית סיכמה לנו את שלושת הגישות, אומר אליפז, אם אדם צדיק, אז לא צריכים להיות לו איסורים. אם יש לו איסורים, סימן שהוא לא צדיק. שם איקס על צדיק, אליפז. בא בלדד, בלדד השוחי, והוא אומר, אם צדיק עושה מעשים טובים, אז טוב לו. אבל אם הוא חטא, אז לא יהיה לו טוב. אז זאת אומרת, סימן שאתה חטאת. לא יכול להיות שחטא יביא לאיסורים. חטא יביא לי איסורים. התבלבלתי קצת? לא יכול להיות שחטא לא יביא
איסורים.
שללא חטא יגיעו איסורים. לכן סימן, הוא אומר, אם כנראה שיש חטא.
אבל יש גם את הפסוק שאומר, רשע וטוב לא עומד בדברה לו.
יש את כל הדעות. אנחנו מנסים להבין מה גורם לחברים, שמחברים הכי טובים שלו, להביא דעות שמצערות אותו עוד יותר. הוא אומר, בעצם אתה חטאת, אבל בסוף יהיה לך טוב. זאת אומרת, גם אם יש לך עכשיו איסורים, בסוף יצא טוב מהאיסורים. והוא אומר, רגע, אם אני עומד עכשיו על פתחי פי מוות, כבר מה יעזור לי, איזה טוב יהיה לי מזה שאני עומד עכשיו למות, אני זהו, אני כבר ברגעים האחרונים של הקיום שלי, כזה חול יענוש נופל עליו. והפר, הוא אומר, תשמעו, אני באמת קצת מתרגשת, אז אני תכף אסדר את המחשבות שלי. אבל זאת עוד מערכה שבעצם לא אומרת שאיוב יכול להיות צדיק. כי זה לא יכול להיות בתוך המערכה של איסורים עם צדיק. עכשיו, מה אומר צופר בפרק הקודם שהוא מסיים ב-י"ד? הוא אומר ש... הוא אומר בפרק י"ג, רגע, הוא אומר את זה בפרק י"א, זה צופר, החקר אלוקה תמצא, הוא אומר, אי אפשר להבין את דרכי השם. אנחנו לא מבינים. אבל גם אם אנחנו לא מבינים, לא יכול להיות שיש איזשהו חיסרון בריבונו של עולם, ואז כנראה שיש החיסרון בך. זאת המשוואה של צופר. החקר אלוקה תמצא, אם עד תחליט שדי תמצא. אנחנו לא יכולים להבין, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. ואיש נבוב ילווה ואיר פרא אדם יוולד. אדם הוא אדם שגם השכה לרק מחוכמה, אם כי עשה הימל מחסרון הדת, עם כל זה אנוש יענש. גם אם אדם עשה משהו בלי דת, אין לו את הדעת, הוא גם יענש, אפילו אם הוא לא ידע. יש מערכה טבעית כזאת. עכשיו אני שאלתי את הרבנית נורית. היא אמרה שבאותה תקופה יכול להיות שהייתה תאודיליזציה. זה אומר גורל. יש איזושהי תכתובת משמיים מה יהיה עם הבן אדם. ואם הבן אדם הולך בטל, הולך על פי המעשים שהוכתבו לו, אז יהיה לו טוב. הוא לא עושה על פי המעשים שהוכתבו לו, לא יהיה לו טוב. אבל מה חסר בתוך המערכת הזאת? התשובה. התשובה זה אומר שאדם יכול להיות משוגר טיל. תהיה התראה, האדם יבחר אם להיות במקום שלו, ללכת לחדר המוגן. זאת הבחירה של האדם. מה לעשות עם המציאות הקיימת? יש איזושהי מציאות נתונה, אבל לנו יש את המתנה של התשובה, להניע את עצמנו בתוך המציאות. את זה חסר הערכה של דברי הרעים. עכשיו ממשיך אליפז ואומר, מה אנוש כי תזכה וכי יצדק ילוד אישה, אין בקדושיו לא יאמין ושמיים לא זקו בעיניו. זאת אומרת, אין כזאת מציאות של שלמות אצל הקדושים, גם הקדושים. מה אנוש? מהו האדם אשר יזכה במעשיו עד שאומר שהשם מהוות משפטו לעונשו על לא דבר וכי יצדק בתמיעה? איך יכול להיות שאדם יצדק? עכשיו איוב בפרק תזיין אומר, שמעתי כאלה רבות מנחמי עמל כולכם, הוא עונה להם עם כאב עצום, הוא תובע צדק. הוא אומר, אין שום חידוש בדברים שלכם. תראו, גם אם אני הייתי מנחם אצלכם, אז גם אני הייתי נד בראשי. אין שום חידוש. אנשים ששומעים צרה גדולה מפי מישהו אחר שסובל, נדים בראשם, אבל לא לזה הוא מצפה מהם. הוא אומר, גם אנוכי בכם אדבר, עלו יש נפשכם תחת נפשי, אכביר עליכם במילים, ואני עליכם במו ראשי, אמצכם במופי ונצפתי יחסו. אם אדבר עלו יחסך כאבי, ואחדלה, מה מיני יהלוך, ואתה הלעני אשימות כל עדתי. הוא מתאר מציאות ש... בעצם הוא אומר, שמעתי כדברים האלה, שמעתי רבות פעמים, ומה תועלת בי כפלם. כל הזמן אתם מספרים לי את אותו עניין בלבוש שונה, אבל זה לא מנחם אותי. הוא אומר, פערו עליי בפיהם בחרפה, היכו לחיי יחד עליי התמלאון. כל כך כואב. פערו עליי בפיהם, הם פתחו אמרים רבים לספר לי עד כמה אני לא צודק. הלא חמס בכפיי ותפילתי זכה, ארץ אל תחסי דמי ואל יהי מקום לזעקתי. הוא תובע צדק, הוא תובע צדק. זה לא ראוי ככה לדבר. ובאמת מהרעים האלה הרבנית יעל צוהר מאוד הדגישה, זה סוג של איך לא מדברים. כי הרמב״ם, דרך אגב, הוא מברר, עשה לך רב וקנה לך חבר, בפרקי אבות פרק א', משנה ו', מה זה חבר? איך קונים חבר? אדם רוצה שיהיה לו חבר נאמן, איך הוא קונה אותו? הוא אומר, יש שלושה סוגים של חברים. יש חבר שהוא חבר של תועלת, כמו השותפים בחנות, כל אחד, זה נותן כסף, זה נותן כסף, פותחים יחד עסק. תועלת, זה חבר טוב מאוד, הוא בוטח בו שיעשה איתו את העסק. יש חבר הנאה, כמו שזה האנשים, הבחורים והבחורות, הבחור והבחורה רוצים להתחתן, זה נעים מאוד להיות יחד, לאהוב זה את זה, להיות בקשר זה עם זה, להוליד את הדורות הבאים, זה נפלא. יש גם הנאה של מישהו שהוא סומך עליו, הוא יכול לספר לו את כל מה שיש על ליבו והוא תומך בו ומראה לו את הדרך הישרה, מחזק אותו. אבל יש חבר מעלה, זה החבר הכי עליון. מה החבר הזה רוצה? יחד שניהם רוצים את הטוב, הם מחזקים את אחד את השני לעבודת השם להטוב. ואז אנחנו חוזרים אל הספר, הרעים האלה הם יראי שמיים, הם רוצים את הטוב, אבל חסר להם משהו מן הספר. חסר להם את הכתוב, יש שישה, יש ארבעה חלקים לשולחן ערוך, חסר להם החלק החמישי, שזה אך ארץ. זה להבין, עומד פה חבר, יושב פה חבר בכזה סבל נורא. תהיו בשקט. עכשיו לא צריך חוכמה. עכשיו צריך פשוט להיות איתו. אומרת הרבנית נורית פריד, יש רבנים שבאים לנחם והם בוכים. הם לא מוציאים מילה מהפה. הם בוכים. והאדם מרגיש מנוחם. מישהו מרגיש כמה החיסרון שלו גדול כרגע. הרבנית חנה למשל, יש עוד דרך שהיא באה לנחם אותי כשאבי עליו השלום נפטר, היא שאלה אותי, ספרי לי עליו משהו טוב. כשמספרים טוב, מוסיפים חיות לנשמה. זה דרך של שהאדם מתעלה עם הסיפור הזה הטוב. אבל פה אנחנו לומדים מה הדרך שלא עושים. אנחנו ממשיכים הלאה. רוחי חובלה, ימי נזעחו, כברים לי. מסכן שכזה, אומר א', רוחי חובלה, לא כבר רוחי נשחתה. בימי חיי לא נקפצו ממני והלכו לעוד נזמרים החיים שלי, עם כזה סבל. והרבה קברים לי, רוצה לומר בכל מקום מדרך כף רגלי, אני קרוב למות. נורא, נורא. ואז הוא ממשיך הלאה. כי ליבם ספנת מסחל, על כן לא תרומם, לחלק יגיד רעים ועיני בניו תכלנה, אלה רעים? הוא אומר, כי ליבם, אין לי חפץ ברעי אלה, איזה חברים אלה? כי ליבם הסתרת משכל ולא בחוכמה ידברו. הלא יש חוכמה שהיא מעבר לדעת. למה אתם מרצים לי את כל החוכמה שלכם? אני רוצה שתהיו איתי, פשוט תהיו איתי בצערי. על כן לא תרומם על ידי כי אין בידם מענה להצדיק אותך ולרומם תפארתך. ואז הוא אומר, עוד פעם מתאר את איסוריו, לשחת קראתי אבי. נורא. לשאול, זה בעצם, הוא קורא אליי, השאול כמו שאבא קורא לילדו. אבי אתה, אמי ואחותי לרימה. או, על כנפי נשרים, ברוך השם. ברוך הבא. טוב, פרק י"ח, יש לנו 8 דקות. ביין בלדד השוחי ויאמר, עד אנה תסימון קינסי למילין תבינו ואחר נדבר. יש פה מילים קשות. מה זה קינסי? הוא מלשון קץ וסוף. בלדד אומר כזה דבר, עד אנה, עד מתי תאריכו אמרים, תשימו סוף לדברים? וזאת עשו, תנו לב להבין מאמרי איוב ותוכן ויכוחו, ואחר נדבר להשיב עליהם, ולא נוסיף לדבר עוד דבר שאינו מעניין הוויכוח, ומהר איתמו דברינו. לכאורה נשמע מצוין, בואו נשמע את איוב ואחר כך נענה לו. ואז תורף, פסוק ד' פרק י"ח, תורף נפשו ואפו, למענך תעזב ארץ ויתה קצור ממקומו. ד' אתה איוב, התורף, אומר מצודת דוד, התורף את נפשו משחיתה בהראות כעסו מול המקום. אתה מראה את הכעס שלך מול ריבונו של עולם. וכי למענך תעזב הארץ? הלא הדברים האלה שלך יגרמו שאנשים יעזבו את ריבונו של עולם. אלה לא דיבורים ראויים. וכי על ידי צעקתך שתאמר צדיק אתה ומיוסר הלא חמאס, וכי בבעבור זה נחלית לומר שהארץ עזובה ביד מערכת השמיים? היוצר נעתק ממקום העולם ולא ישגיח בו? אתה אומר דברים מאוד מסוכנים, איוב. ויען איוב ויאמר, עד אנה תוגיון נפשי, פרק י"ט, ותדכאוני במילים. זה 10 פעמים תחלימוני לא תבושו תחברו לי. הוא אומר עד אנה תוגיון נפשי. מה זה תוגיון? מלשון תוגה, צער. עד מתי תצערו את נפשי ותדקרו אותי באמרי קינטור? ואז הוא אומר, תראו, הלב נחמר, פרק י"ט פסוק כ"א, חנוני, חנוני, אתם ראי, כמו שאומרת ברוריה, כי יד השם נגעה בי, אתם החברים הטובים שלי, תרגישו אותי, חנוני. אומר המצודת דוד, חוסו וחמלו עליי, אתם ראי ולא תוסיפו לחרפני, כי מכת יד אלוקה נגעה בי ודי לי בצער הזה. עכשיו פרק חף, אנחנו פה שומעים את הרע השלישי, ויען צופר הנעמתי ויאמר, לכן סעיפה ישיבוני ובעבור חושיבי, מוסר כלימתי אשמע ורוח מבינתי יענני. מה אומר צופר? מוסר כלימתי, אל כי ישמע, ישמע איסורי כלימה, מה שאתה מחלים אותי, ולזה הרצון מהבנת ליבי הכריחו אותי להשיב לך. אתה אומר דברי כלימה, אתה מחלים אותי כשאתה מדבר ככה איוב. עכשיו דרך אגב שאלתי את שאלתי על העניין הזה של הדטלשים את רבנית יעל צוהר, אז כשמדברים ומורים, אתה תרחיק אנשים מתפילה, תרחיק אותם מיראת שמיים. אז שאלתי אותנו, מה דעתך? מה אנחנו יכולים לעשות בדור הזה? שיש לנו סיפורים ו... בכמה וכמה משפחות כל כך טובות, מעניקות הכל לילד. אז היא אמרה שבעלה והיא דיברו על זה ואמרו, אם הייתה באמת היה זה מתכון לחינוך ילדים, בדיוק מה לעשות כדי שלא יהיו דטלשים, שילדים לא יעזבו את הדלת, כולם היו עומדים בתור לקנות את המתכון הזה. אבל אם היה את המתכון הזה גם לא הייתה בחירה חופשית. ואנחנו צריכים להאמין שמה שאנחנו משתדלים לעשות גם בחינוך של עצמנו, ביראת שמיים, במידות, בתורה, שבעזרת השם הילדים יקבלו את האהבה שלנו, את מה שיש לנו להעניק להם, ושהם יבחרו בטוב. יותר מזה, וחוץ מזה, כמו שאמר הרב אביניר שליטה, הוא אמר, כשכולם יחזרו בתשובה, כל עם ישראל יחזרו בתשובה, אז גם אלה שהתרחקו יחזרו. זה בסדר, אז אנחנו מחכים. בעזרת השם, אז פרק חף, פסוק חף ד' יברח...
מקום יותר בחירי, יותר חזק.
נכון, נכון. אנחנו יודעים שממאמר הדור, שאנחנו נולדות נשמות גדולות. כן. ואנחנו מתפללים. לפעמים אנחנו יכולים להשפיע על ילדים שהם לא שלנו. ואנחנו יכולים להתפלל שהילדים שלנו יפגשו אנשים אחרים טובים שישפיעו עליהם. כי לא כל דבר אמא ואבא יכולים כבר להגיד. זה כבר עבר את הכל. הילד, אני פגשתי את הבן שלי באמריקה. הוא מאוד בקשר קרוב עם המותק של ילד. אבל יש לו...
כי הוא הבן שלך, מה?
יש ילד לא מותק חיה, תגידי לי, יש כזה דבר? ואז הגיעו חמי וחמותי, הזמינו חברים לסעודה בשבת. ואני אמרתי, אפילו שהבן שלי יושב פה, וחמותי אמרה לי, יש לו אלרגיה לדברים שאת אומרת, דברי תורה. אמרתי, אבל אני עכשיו הגעתי לאמריקה, אני חייבת להגיד דברי תורה. וזה לא מכפת לי. ודיברתי על שלושה שופרות, המאמר של הרב קוק זצ"ל, אני לא יודעת אם אתם מכירים את הדבר הנפלא הזה. אני הייתי חייבת להגיד את זה, שלפחות הדברים יישמעו. תשמעו, אני רק התחלתי לדבר. אני לא, קוראת את הילד שלי עם עיניים עצומות. הוא קם ועזב את החדר אורחים והלך למטבח. וחמי הרים את העיניים כדי להגיד לו, רגע עוד קצת. ומאז לא אמרתי יותר לידו דברי תורה. אבל לחשוב על זה, הילדים שלנו קוראים אותנו ישר והפוך, הם יודעים מה אנחנו רוצים להגיד כל שנייה, הם יודעים. עברו כמה שנים והוא עדיין יודע מה אמא שלו רוצה להגיד. אבל יהיו אנשים אחרים שאנחנו מתפללים שהוא יפגוש בדרך, והילדים שלנו יפגשו בדרך, והם יגידו לו מה שההורים לא יכולים להגיד. אנחנו עם אחד, אנחנו ביחנו ישראל בתחתית ההר כאיש אחד בלב אחד. אנחנו באמת רואים שאנחנו אחד. תראו איך שכולם נקבצים לבוא לארץ עם הטילים מכל הכיוונים. הנה תכף הרבנית תלמד אותנו על שלח, אז נראה איזה זכות גדולה הזאת זה לפרשת שלח. יש לו שתי דקות, פרק חף א', אצלי מסכימה שנלך לפי השעון שלי 17 כתוב אצלי הרבנית, זה בסדר, יש לי שתי דקות. תודה רבה. ויעני איוב ויאמר, שמעו שמוע מילתי אותי זאת תנחומותיכם, שאוני ואנוכי אדבר ואחר דברי תלעיג. קודם תשמעו מה שיש לי להגיד. אם אתם מדברים על זה ש של הרשע בסופו של דבר לא יהיה טוב, אבל מה זה משנה מבחינתי? אני עכשיו חי את הימים האחרונים אולי שלי, כי מה חפצו בביתו אחריו ומספר חודשיו קוצצו, על אלה למד דעת והוא רמי משפוט. זאת אומרת, האם הוא כואב את מה שיהיה בדורות הבאים? עכשיו טוב לו, לרשע. אז אל תספרו לי שלעתיד לבוא היא טוב. עכשיו אני תמים, אני הולך בתומים עם עבודת השם. הוא מסיים ואומר, ואיך תנחמוני הבל ותשובותיכם נשאר מעל. אתם לא יכולים לנחם אותי. הוא אומר להם, הוא אומר מעל, שקר. הדברים שאתם אומרים לי הם שקר. זה נורא. מצודת דוד, ואיך כאומר רביות, כן נראה אם כן שאין משגיח ואין גמול, ואיך תנחמו אותי באמרי הבל, לומר כשאשוב ישגה אחריתי, ומה יועיל תשובה אם אין משגיח. אתם אומרים לי בסוף האחרית שלי תהיה יותר טובה, אבל מה יהיה אם אני עכשיו ימות? אז איך אני עכשיו ארגיש את האחרית שלי? עכשיו אני רק אגע, ובזה אני מסיימת, בדברי הרמב״ם בהקדמה שלו לפרק חלק ולפירוש המשנה, הוא בעצם שואל על כל למה אנחנו רוצים לקיים מצוות, מה הטעם? אנחנו רוצים שבאמת, שואלים בעלי התורה ויש להם כמה דעות, איזה עושר ישיג אדם כשהוא מקיים מצוות? ויש כת אחת שאומרת שהעושר יהיה גן עדן, יש כת שנייה חושבת שהעושר הוא ימות המשיח, וכל האנשים כולם יהיו מלכים תמיד, כל כך בכבוד, יגדלו גופותיהם, יבנו כל העולם כולו לנצח. יש כת שלישית חושבת כי העושר המיוחל הוא תחיית המתים, כת רביעית חושבת שהעושר שנשיג בקיום המצוות הוא תענוג הגוף והישגי העולם, כת חשמישית ויערוב, הם מצרפים את כל הדברים יחד. ואנחנו באמת לא יודעים איך יהיה העולם הבא, כמו שהרבנית נורית הסבירה והזכירה, האם המתים יקומו ערומים או לבושים, האם יקומו באותם הבגדים שנקברו בהם, אנחנו לא יודעים הרבה דברים. אבל מה שכן הוא מסכם, הוא אומר המצוות שאנחנו עושים הם כדי שיהיה לנו את הכלים, את המכשירים, כל הטובות שהתורה מבטחת אותנו, כדי שנוכל לעבוד את השם. ואז הוא רק נסיים את המשפט הזה, ובזה אני סיימתי, סליחה. אה אלא נתאבו להם הנביאים ונשתוקקו להם החסידים, בגלל מה שיש שם מקיבוץ הצדיקים וההתנהגות הטובה והחכמה ויושר המלך וגודל חוכמתו והתקרבותו לפני בורו, כמו שאמר לו בני אתה, וקיום כל תורת משה בלי דאגות ולא פחד ולא אונס, כמו שהבטיח לא ילמדו איש את, ילמדו איש את רעהו לדעת את השם כי מלא דעה את השם כמיים להם מכסים, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, וזהו העולם הבא כמו שבארנו, וזהו עניין אומרו אל תהיו כסוס כפרד. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מתפללים שיהיה טובה בכל גם בגשמיות, זה כדי שנוכל לעבוד את השם בהרחבה בעזרת השם, וזה בו יבוא, וזה כבר בא, ראו הבוקר בעזרת השם. ברוך השם, תודה רבה.
תודה
השם. נכון, אבל מה השאלות כמו שהרבנית יעל ענבה, אנחנו לא רוצים. הספר הזה של איוב נכנס למערכה של 24 ספרי הקודש כדי שאנחנו נבין שצריך לשאול, נכון? אנחנו נשאל כדי לדעת אחר כך בסוף צדיק וישר. טוב, אז זהו, סליחה.